שמחוץ קודשה ברכות שכנתה, שהציור יהיה לעילוי נשמת חנה בדיירה, החלטה וצורה בצורה חיים. אני הרב נחמן לוי, הרב ויצמן. להבדיל בין המתים לחיים ולרפואת הפצועים בכל עם ישראל. ברשותכם היום נדבר, בגלל שראש החודש כבר עבר כמה ימים, ואומנם ניתן שיעור כבר בצרפתית, אז אני לא אתייחס ממש לעניין ראש חודש, אלא לעניין החודש, ויותר ממוקד בעניין של ט"ו בשבט, שבעזרת השם יהיה יום שלישי הבא עלינו לטובה. ולכן ראיתי לנכון ברשותכם לדבר בעניין הזה של ט"ו בשבט, והעניין מה אפשר למצוא בתוך החג הזה, בתוך המציאות הזאת שנקראת ט"ו בשבט. אנחנו יודעים לפי הגמרא, לפני שניכנס לטקסט, במסכת יבמות דף סמך ג', הגמרא אומרת שאדם שאין לו קרקע אינו אדם. אדם שאין לו אפשרות להשפיע, קרקע זה דבר שהוא כמו נקבה. אדם צריך לדעת לזרוע כדי לקבל פירות מהזריעה. אדם שאין לו קרקע, אדם שאין לו אישה, הוא בעצם אינו אדם. ואם נרחיב את העניין, אפשר לומר שעם שאין לו אדמה, שאין לו קרקע, אדם כן אינו עם. ולכן המציאות האמיתית של עם ישראל זה כשהם מחוברים לאדמתם, וכל העניין כאן זה להיות דומים למציאות הבורא ככל שניתן לנו. כשם שהבורא הוא משפיע, כך אנחנו צריכים להיות משפיעים. ומי שמדמה צורתו לצורת הבורא, הוא בעצם עושה את הפעולה המתקדמת בחיים שלו, בונה את החיים שלו ובונה את הכיוון הנכון בחיים שלו. אז אנחנו בעזרת השם נדבר היום על העניין הזה של הכלי שהוא ארץ ישראל, שעוזר לנו לפתח ולגלות את הפירות הרוחניים כשהם יורדים ומתממשים כאן בעולם הזה. גם הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, כתוב בפרשת בראשית פרק ב', מה עשה הקדוש ברוך הוא? בבריאת העולם גם כן ויצא השם אלוהים גן בעדן מקדם. הקדוש ברוך הוא נוטע עצים, מתעסק באומנות הנטיעה. זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עושה. אנחנו צריכים להבין שנטיעת עצים בעולם, באדמה, זה בעצם להביא דבר עליון, רוחני, שמימי, ולהביא אותו לעולמות גשמיים, לעולם החומר. ולכן החיבור בין השמיים לבין הארץ נראה יפה בנטייה. נטייה זה למצוא השמיים בתוך האדמה ולחכות שהשמיים יצאו מתוך האדמה בצורת פירות. את הפירות שיוצאים זה לא פירות האדמה, זה הפירות של השמיים. הזרע הוא זרע שמימי, רק שעבר בגוף של אדמה, והגוף הזה נותן לו את הצורה של העולם הזה. אבל לא לשכוח שהזרע הוא זרע שבא ממדרגה עליונה. זה גילוי. אז ברשותכם נתחיל בשיעור שלנו להיום, בסייעתא דשמיא. ידוע כי כל עבודת האדם בזה העולם הגשמי הוא סוד בירור הטוב מהרע. אנחנו צריכים ללמוד לברר. כדי ללמוד לברר צריך דעת. מי שיש לו דעת יודע בירור, יודע הבדלה. מי שאין לו דעת קשה לו ההבדלה ביותר. ולכן לימוד התורה מקנה לאדם דעת כדי לדעת לברר יותר. אבל זה מה שבאנו לעשות. ויודבט חודשי השנה הם כנגד יודבט השבטים היוצאים יעקב אבינו, הנקרא ברמז גוף האילן. כן, יעקב אבינו הוא גוף האילן. אני מדבר על יעקב הרוחני, על היעקב הבחינה האלוקית שבו, שנקרא את זעיר אנפין, תפארת, זה נקרא גוף האילן, שם הוויה, י' כרבקה. מגוף האילן מסתעפים, כן, 12 בנים. כל 12 הבנים הם באים מגוף האילן של יעקב כמו ענפים. והוא העץ. ולכן, כל מה שיוצא מיעקב בעצם זה רק דברים שנראים בחיצוניות, אבל הפנימיות של הכל נקראת יעקב וישראל. אז יעקב נקרא גוף האילן, והנה י"ב השבטים כלולים בארבע מחנות השכינה הקדושה. נכון, ראינו ששם עשר שבטים, כל שבט, כן, יש לו איתו, יש כמה שבטים שהם ראשים שבטים, ראשי שבטים, ויש לידם עוד שני שבטים. זאת אומרת, יש לנו קבוצות של שלוש, ארבע קבוצות של שלוש. קבוצה אחת בדרום, קבוצה אחת בצפון, קבוצה אחת במזרח ובמערב. כן, ארבעה מקומות של שלוש, שלוש, שלוש ושלוש. זה נקרא מחנה שכינה. וכל אחד מהכיוונים נקרא דגל. דגל מחנה יהודה, דגל מחנה אפרים, נכון? זה דגלים. שבט שולט על שני שבטים אחרים, בכיוון אחד מסוים, דהיינו, הגילוי של הקדוש ברוך הוא עובר במקום הזה, דרך השבטים הללו, עם ראש אחד שמארגן את השלושה, או את השניים. וכל שבט ושבט, כל קבוצה כזאת, כל מחנה כזה, בעצם יש לו גילוי של זווית אחרת של האלוקות. ולכן הם מתחלקים לארבעה. לא סתם כדי שיהיה במזרח קצת ובמערב, בדרום ובצפון, אלא לכל אחד ואחד זווית משלו, מיוחדת, מתאימה, למציאותו הפנימית, לטבעו הפנימי, כדי לגלות את ההוויה בעולם. ולכן השבטים מאוד חשובים. דרך אגב, כשנכנסים לארץ ישראל, גם כן, כל שבט ושבט יש לו מקום. היום, אנחנו לא יודעים לאיזה שבט אנחנו שייכים, באמת. אבל באזור השם, לקראת ביאת המשיח, אחת מהעבודות תהיה להחזיר כל אדם למקום שלו. אז אנשים שגרים בירושלים, אולי זה לא המקום שלהם בכלל. ילכו לגור בתל אביב. ואנשים שגרים בתל אביב, אולי זה לא המקום שלהם בכלל. והם יצטרכו ללכת לבית שמש. וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שהאדם יתגלה לו מקום שורשו, והמקום הכי מתאים לו כדי לפתח ולגלות את האור האלוקי בעולם. לפי הכלים שלו. לא כולם דומים לכולם. לפעמים אנחנו רוצים לחכות אנשים. אנחנו חציינים. הוא עושה ככה, גם אני רוצה לעשות ככה. אבל הוא זה הכיוון שלו. זה הכלים שלו, אתה לא יכול לעשות אותו דבר. אתה צריך לעשות מה שאתה יודע לעשות, מה שמתאים לשורש נשמתך. ואתה צריך לגלות את האלוקות עם הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך. אתה מתמטיקאי, אתה צריך לגלות את האלוקות דרך המספרים. סתם דוגמה. אתה רופא, תגלה את האלוקות בעולם דרך הרפואה, וכו' וכו' וכו'. הדברים הם מאוד מאוד פנימיים, ולכן גם קריאת ים סוף, שעליה נדבר בשבת הבאה בעזרת השם, גם כן, הים נבקע לשמון עשר חלקים. לגוזר ים סוף לגזרים, אומרים חז"ל, לא רק היה מעבר אחד, כמו שראיתם בסרט. אלא כל שבט עבר במסלול אחר בתוך הים. מה זה אומר? ים סוף זה העולם הזה, ים של סוף, ים שאתה חושב שאתה תקוע. כשאתה מגיע על שפת הים אתה אומר אין כבר ברירה, זה חומר, מה אני יכול לעשות כאן? והקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כאן לחצות את החומר, לחצות את הים שנראה לך כסוף. הגעת למקום שאתה כבר לא יודע איך להתקדם, הקדוש ברוך הוא אומר לך לא, כנס, אבל אל תיכנס כמו כולם. לכל אחד יש כניסה כדי לחצות את העולם הזה בגוון שלו, שמתאים לו. ולכן אתה צריך לדעת מאיפה אתה, מה השורש שלך כדי לחצות את ים סוף. וכשאתה חוצה את ים סוף אתה מתקרב יותר ויותר לארץ ישראל, לזהות הפנימית המתאימה לנשמתך. ולכן כל אחד ואחד לפי שורש נשמתו חוצה את העולם הזה כדי לגלות את האלוקות דרך המתאימה לו. הכאן נחלקו לארבעה דגלים, וכנגדן הן ארבע תקופות השנה. גם בשנה, קיץ, חורף, סתיו ואביב, ארבע תקופות כנגד ארבע מחנות האלה. זאת אומרת שיש לנו גם אלמנט נוסף, כל אחד לפי השבט שהוא נמצא בו, יש זמן בשנה שיותר מתאים לו להתגלות. אחד יותר מתאים לו בימות הקיץ, ואחד יותר מתאים לו לימות החורף, ולאט לאט הוא יודע, הוא מתחיל להתקרב לשורש נשמתו. אחד שאוהב יותר מזג אוויר כזה, ואחד שאוהב יותר מזג אוויר אחר, הוא גם כן מגלה כאן לא סתם תענוג גשמי של עצמו, אלא מתי הוא יותר מוכן ומוכשר לגלות את האלוקות. יש ימים שהוא רק רוצה לישון, ויש ימים שהוא יכול לעקור הרים. זה לפי שורש נשמתו. ותחילת כל החודשים האלה, כל התקופות האלה, תחילתן מניסן. זה החודש הראשון שהוא ראש לחודשים ולמושג הזמן, כמו שכתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לחודשי השנה. זאת אומרת יש תקופות בשנה. אז לפי מה שאמרנו, כל תקופה כמה חודשים יש בה? שלושה חודשים, כמו כל דגל שלושה שבטים. אז יש לי תקופה אחת שנקראת תקופת ניסן, ויש בה ניסן, אייר, סיוון. זה תקופה. יש תקופה שנייה שנקראת תמוז, אב, אלול. תקופה שלישית, תשרי, חשבן, כסלו. ותקופה אחרונה בשנה, טבת, שבט, אדר. אוקיי? אנחנו בחודש אדר, סליחה, בחודש שבט, נמצאים בתקופה האחרונה של השנה. ובגלל שיש בכל תקופה שלושה חודשים, יש את האמצע, והאמצע של התקופה האחרונה זה שבט, והאמצע של האמצע זה טו בשבט. זאת אומרת אנחנו באמצע של האמצע של התקופה האחרונה בשבת, זאת אומרת בשנה. כל העולם הזה נקרא שבת, אנחנו הולכים לכיוון שבת. מה אנחנו צריכים לגלות בשנה הזאת, בחודש הזה, בתקופה הזאת, וביום המיוחד שנקרא ט"ו בשבט? אז אני חוזר, ולכן שכל אחת מדלת התקופות נמשכת ג' חודשים, והן כנגד המחדל את המחנות בבני ישראל כנ"ל, וכולם יוצאים מארבע אותיות שמו יתברך י' כ' ו' כ'. אנחנו לא זזים, י' כ' ו' כ' זה הוויה, הוויה זה מציאות, זה הכל. כי משם נמשכים דלת המוחים, שהם אבא, אמא, זר ונוקבה. החוכמה נקראת אבא, אבא זה הפרצוף, ויוד של שם הוויה, אמא זה הש של שם הוויה, זה, זה הזכר, זה הבן, זה כמו הבב של שם הוויה, זה הנוקבה, זה הנקבה, זה הבת האחרונה שבשם הוויה. אז עכשיו אתם רוצים לפי השם הזה אפשר לראות את ארבע תקופות השנה. התקופה הראשונה מי ניסה, ניסה מיר סיבה, זה כנגד יוד וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת אנחנו עכשיו כנגד האחרונה שבשם, ולכן האחרונה זה מלכות, מלכות זה אדמה וארץ, לכן תודי שאת מתייחס לארץ. וגם אדר שעוד מעט מתקרב אליו בעזרות את שם גם כן, הרוצה ש... זה כתוב על הנכסים, הרוצה שיתקיימו נכסיו ייסע בהם עדר או אדר, נטיעה, גם בפורים, יש סוד של נטיעה, עוד מעט נדבר על זה בעזרות השם, בזמנו. זאת אומרת אנחנו כאן מתחילים נטיעה כלשהי ואנחנו צריכים להבין מה זה אומר, אבל הכל יוצא משמו יתברך, כי משם נמצחים ארבעה מוחים שהם אבא, אמא, זה ונוקבה, וגם משם, משם הוויה ברוך הוא, שורש דלת יסודות החיים, אש, מים, רוח ואפר. עוד פעם, אנחנו בחלק הרביעי, אפר, אדמה, ארץ, חומריות. החלק האחרון לפי היסודות. וכתבו בעלי החסידות שהם כנגד תלת גבנים בעינה ובת עז. הרצף הזה של ארבע, ארבע, ארבע כל הזמן כמידיות כבקת, אומרים לנו בקבלה, הזוהר מדבר לנו על העניין הזה בתיקוני זוהר, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על עינו של אדם אנחנו מבחינים בשלושה צבעים ובבת עין, בחלק האמצעי. שלושה צבעים יש בעין של האדם. צבע אחד שהוא הלבן, הכולל. צבע שהוא קו מפריד בין הלבן לבין תחילת הצבע. הצבע עצמו, לפי כל אחד ואחד. עיניים חומות, עיניים שחורות, עיניים כחולות, ובת העין באמצע שהיא נפתחת ונסגרת לפי האור או החושך, בחושך צריך להיפתח יותר ובאור נסגרת יותר, וצריך לראות לפי מצב הפתיחה והסגירה איפה האדם נמצא. אז אני לא צריך ללכת לשום מקום, אני מסתכל על העיניים של מישהו ואני יודע לפי הפתיחה והסגירה שלו איפה הוא נמצא כשאני אומר לו משהו, אם הוא מסקר או לא. כן, יש סודות עמוקים בדבר הזה, לא ניכנס לזה. אבל שלושה צבעים ובת עין. הבת עין לפי זה היא החלק האמצעי, נכון? שנפתח ונסגר. מה זה מזכיר לכם? זה כלי. כמה לקבל ואיך לקבל, כן? זאת אומרת שבת עין, החלק הכי 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 פנימי, הוא החלק האחרון, כן? שלושה צבעים זה החלק הפנימי, עוד פעם, מתאים למה? לחודשים, לתקופה האחרונה. זאת אומרת, באמצע איתה חודש שבט, שבאמצע איתו ט"ו בשבט. וזה בעצם היכולת לקבל, להיפתח או להסתגר, כמו בת עין. זה בקדושה, וכנגדם יש בקליפה שלוש קליפות קמאות לגמרי, ועיקר העבודה בהם הוא סוד ביטולם. אין לנו מה לעשות בקליפות האלה אלא לבטל אותם. יש שלוש כאלה, הם נקראים ברמז. איך הם נקראים ברמז? רוח שערה, זה הקליפה הראשונה, ענן גדול, זה הקליפה השנייה, ואש מתלקחת, זו הקליפה הקליפית. זה רמזים, כן? הרמזים האלה הם פנימיים מאוד, השיעור היום הוא לא על הקליפות, לכן אני לא רוצה לפתח את זה, אבל הם כתובים כאן והם ג' ראשונות. אבל יש קליפה רביעית, והקליפה הרביעית נמצאת איפה? כנגד התקופה האחרונה, אותו דבר. זאת אומרת, תקופת טבת, טבת שבט אדר. זאת אומרת, מה זה הקליפה הרביעית? איך קוראים לה? נוגה. נוגה היא קליפה רביעית. מה ההבדל בין נוגה, שהיא הקליפה הרביעית, לבין השלוש הקליפות שהזכרתי מקודם, רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת? כן? קליפת נוגה היא בעצם חציה טוב וחציה רע. אז אני שואל אתכם שאלה, מה העבודה שלנו בג' הקליפות הראשונות? לבטל. מה העבודה שלנו בקליפת נוגה? לברר. ולכן עיקר ביאתנו לעולם הזה זה לעבוד איפה? בקליפת נוגה. כל מה שאנחנו עושים זה עבודה בקליפת נוגה. דוגמה, אני לוקח שפן, איזה קליפה זה? לא, שפן אין לי מה לעשות איתו, זה ג' הקליפות הטמאות, אין לי תיקון איתו, אז אני לא יכול לאכול אותו, כאילו שאני אכשיר אותו 4 פעמים, 10 פעמים, קצת מים, הדחה, פנימית, מלח, המוצי, מה שלא תעשה, אין תיקון, נכון? שפן, אסור, לא קשר, תמה הוא לכם. אבל אם אני לוקח עכשיו עוף, איפה אני נמצא? בקליפת נוגה. אז מותר לי לאכול אותו, אבל יש תנאים. כל התנאים שיש כדי לאכול את העוף, זה ברור עד שאני מגיע לאכילה של אותו עוף. ולכן צריך לאכול אותו בצורה כזאת, צריך נטילת ידיים אם אני רוצה המוציא, צריך לברך ברכה שהכל אם אני לא אוכל לחם, ואני צריך לעשות לו את ההכשרה שלו, וחצי שעה במים, כבר שלא עושים היום, ושעה במלח, והדחה, ג' פעמים, ולמלוח אותו, וצריך כלי מיוחד, וכו' וכו' וכו'. כל זה מה זה עושה? זה העבודה שלי בקליפת נוגה. אני עושה כאן ברור, אני כאן עושה הבדלה, כדי לדעת איך ואיך. זה לא בגלל שהאוף כשר, שנכנס יפה ישר, למרות שבמהותו הוא כשר לאדם לאכילה. אני צריך לפעול בו עבודה וזה נקרא קליפת נוגה. אוקיי? אז אני חוזר, הטקסט, ועיקר העבודה בהם הוא סוד ביטולם. וקליפה רביעית, שחצי הטוב וחצי הרע, שם עיקר הבירור של האדם בעולם הזה. מה? להכניס החלק השלילי אל תחום הקדושה בסוד התקפיה והתהפכה. כך אומר הזוהר הקדוש, מה אני עושה בקליפה הזאת של נוגה? יש לי חצי טוב, חצי רע, אני לוקח את כל החצי הרע הזה ומכניס אותו לתחום הקדושה, זאת אומרת אני הופך אותו לטוב. דוגמה, מידות. אדם יש לו מידה רעה, קמצן, ומידה רעה. מה עושים עם הקמצנות הזאת? צריך לתקן אותה כדי להיות נותן חסד. דקה, אם אני נשאר בקמצנות הזאת, אני בחצי הרע של קליפת נוגה, אם אני מתחיל עכשיו להתרגל לתת דקה, אני נכנס, כולל את כל המידה הזאת אל הטוב, אני מביא אותה לטוב. אז לפעמים צריך ללכת קצת יותר רחוק, אני צריך קצת יותר לפזר בהתחלה כדי להתרגל לתת, ואחרי זה אני חוזר לאיזון. אבל יצאתי מהקליפה, יצאתי מהחצי שנקרא קליפה, או העוף של קודם. ברגע שעשיתי את כל התהליך של ההכשרה של העוף, ואני אוכל אותו בקדושה ובטהרה כמו שצריך, ואני מברך על מה עשיתי, הבאתי את החצי שהיה עדיין בקליפת נוגה שהוא רע לחלק של בקליפת נוגה שהוא טוב. נוגה בעברית זה אור, אז קליפת נוגה זה כמו שני דברים סותרים, זה גם קליפה וגם אור, כי זה חצי חצי. גם העבודה הרצינית של האדם, ברמז, יצר הטוב ויצר הרע. זה קליפת נוגה, זה העבודה שלנו כל יום. אני הולך לסיור, אני לא הולך לסיור. אני מברך, אני לא מברך. שכחתי ערבית, אני קם מהמיטה, או אני לא קם. וכו' וכו' וכו'. זה נקרא התקפיה והתהפכה. להפוך את החלק הרע ולעשות אותו טוב. ולכן הם כבר מבטלים את הקליפה, וזה הופך להיות בעצם אור. כן, זה הסיור שלנו. זה הסיור שלנו. כן, זה הסיור שלנו. כן, זה הסיור שלנו. נכון? ברוך שכיוונתם. ברוך שכיווננו. שינוי כיוון המידות מן הרע לטוב. זאת אומרת, אני לוקח את הרע ומביא אותו, הופך אותו, מסתמש בפוטנציאל שלו לטוב. וכנגד קליפת נוגה נמצאת נקודת בת העין, כן, אותה נקודה, אשר משם עיקר ההסתכלות והידיעה בעיני השכל. אם אני יודע לעבוד על קליפת נוגה, אני מתקן בעצם, זה כמו בת עין, ואני לומד לראות. משם רואים. כן, מבת עין רואים. וזה בעצם הידיעה לראות או בעיני השכל, או בעיניים של בשר ודם. או שאתה מסתכל עם ראייה אלוקית פנימית, או שאתה מסתכל על כל המציאות רק מבחינה חיצונית. מה ההבדל בין ראייה פנימית לראייה חיצונית? איך אפשר לדעת אם אדם מסתכל רק בחיצוניות, או אדם מסתכל בפנימיות הדברים? זה פשוט, יחסית פשוט. אדם שמסתכל כל הזמן רק על הפרטים, זה אדם שמסתכל בחיצוניות. אדם שיודע לראות את המשותף, את הכולל, אז זה אדם יותר פנימי. תכניסו 20 חבר'ה לחדר הזה, אני אחלק לכם דפים ואני אבקש מכם כל אחד יצייר בחדר. וראו איזה פלא, כל אחד יצייר משהו אחר. אחד אפילו מסוגל לצייר לי רק את העת הזה. כל החדר בשבילו זה הידית של הדלת. הוא יצייר את זה. אדם אחר יצייר לי שולחן. אדם אחר יצייר לי את הדגל. וכו' וכו'. כשאדם אחר יצייר לי קירות, ולפי הציור שלו אני יודע איפה הוא מסתכל, מה יש לו. כמה שאתה מסתכל יותר בפרטיות, על דבר פרטי מצומצם, זה נראה שעדיין אתה במדרגה של קטנות. דוגמה, ילד קטן, בגיל 3, 4, 5, אני מביא אותו לכאן, משאיר אותו 5 דקות. מוציא אותו מהחדר, ואני שואל אותו, מה ראית? רק דבר אחד הוא יראה, מה ששייך לעולם שלו. אם היה לי דובי על השולחן, הוא אומר לי, אתה זוכר, החדר שהלכנו בו היה דובי בירושלים, החדר עם הדובי. איזה חדר עם הדובי? זה חדר סיור? כן, לא, הוא ראה את האריה בתמונה. זה מה שמעניין אותו, כי זה המדרגה שלו. כל אחד רואה לפי מה שהוא. זאת אומרת שכל השאר לא קיים, פשוט לא קיים בשבילו. תדעו לכם. וכמה שאתה יותר גדול, אתה רואה את כל הכלל של החדר מיד בסקירה אחת עם כל הפרטים שיש בו. ואתה מסוגל אפילו להגיד כמה נשים היו פה וכמה גברים, ואיך כל אחד ואחד היה לבוש. אבל בצורה כוללת. אם אתה עוד יותר פנימי, אתה יכול גם להרגיש את הפנימיות של כל אחד ואחד ואת המשותף שביניהם. ואם יש מין אלמנט היום שהוא לא כל כך טוב, אז אתה יכול להרגיש אפילו שיש אי נוחות בחדר בגלל אדם שמעביר אנרגיות לא כל כך טובות. אז אולי הלכתם להרבה מקומות שלא אמרו לכם את זה, אבל הרגישו. כי אי אפשר לפגוע באנשים. אבל כל הדבר הזה הוא בעצם ראייה. אתם זוכרים מה דיברנו על חודש טבת? ראייה, התחלנו בראייה. חודש שבט זה גם כן ראייה, וזה בת עין, זה ממש האמצע של הראייה. חודש אדר נדבר אחר כך בעזרת השם.
איך משה רבנו אומר כל התורה כולה
אלה נראה? סליחה?
אלה נראה בשם נעובדו.
כן. אנחנו חושבים שזה נקודה. נראה זה מלכות. מלכות זה כולל הכל. זה לא נקודה. מלכות זה כולל. לא, זה לא נקודה. נביא לא מנבא על נקודה אחת. הוא מנבא על כלליות רק בכיוון שלו. לא, זה לא דבר אחד. אמונה זה הכל. אמונה זה הכל, אבל הוא מבטא את זה רק לפי הצינור שלו. לכל אדם יש רק ציור אחד בחיים, ציור אחד. זאת אומרת, אתם באים ללמוד איתי כבר כמה שנים, יש לי רק ציור אחד, זה תמיד אותו ציור, רק הוא בא מכל מיני כיוונים, אבל זה תמיד אותו ציור, זה סגנון של ציור אחד עם כיוון מיוחד שאני לאט לאט מגלה אותו ואני מנסה להעביר אותו, אבל יש לי רק ציור אחד, באתי רק בשביל דבר אחד בעולם הזה, אז אני אביא אותו בכמה מילים, במיליונים של מילים ובעשרות ציורים ובמאות ציורים, אבל זה תמיד אותו ציור, כן? וכל אחד מאיתנו זה אותו דבר, אבל זה לא אומר שזה רק דבר אחד. לכל אחד יש את הכל, זה כמו תא בתוך הגוף, הוא כולל את כל הגוף, כל מה שיש בגוף הוא נכון. ובכל דלת תקופות השנה צריכים לברר הטוב מהרע. וג' הקליפות הטמאות הן כנגד ג' תקופות המתחילות מניסן, והתקופה האחרונה בשנה מתחילה בחודש טבת ונמשכת בשבט ואדר. כן? זה כבר דיברנו. יוצא שט"ו בשבט היא הנקודה האמצעית של התקופה האחרונה בשנה. זה מובן, נכון? ושם, בט"ו בשבט, עיקר הבירור שכנגד קליפת נוגה כאמור. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בט"ו בשבט בתוך הנקודה שנקראת בת עין. ונקודה זו נקראת בת עין. והוא יום ראש השנה לאילן, ט"ו בשבט. כי שם עיקר הבירור. מה זה ראש השנה לאילן? עיקר הבירור. מה אפשר לברר בראש השנה לאילן? אתם יודעים שכשם שבראש השנה באלף בתשרי בני האדם עוברים בדין לפני הקדוש ברוך הוא, בט"ו בשבט הצומח, העצים, עוברים בדין לפני הקדוש ברוך הוא. וכמו ראש השנה לבן אדם בחודש תשרי, כך יש ראש השנה לעצים. הם עוברים, יש להם ראש השנה משלהם. והקב"ה הוא פותח את הספרים של כל העצים ואומר זה יהיה לו ככה וזה יהיה לו ככה, בדיוק כמו ראש השנה לבן אדם, לעצים זה בט"ו בשבט. ובירור זה הוא היכולת למצוא את האלוקות. מה זה הבירור? מה אנחנו מחפשים בבירור? לחפש את הנקודה האלוקית הגנוזה בכל ענייני העולם הזה, על כל הפרטים שבבריאה. זאת אומרת, מה זה הכוח של עם ישראל? זה לא כשזה ראש השנה בשבילו אז הוא פוחד והולך להתרחץ והולך למקווה וחוזר בתשובה והולך לבית כנסת ומתחיל לקלל יום שלם. אבל בשנה יש עוד איזה ראש השנה אחר, ראש השנה של העצים, אכפת לי, אני לא עצים, אני בן אדם, שיהיה ראש השנה לעצים, נו. לא, זה הכוח של עם ישראל. אני מסתתף בכל הראשי שנים של כל היסודות שיש בעולם. למה? כי פשוט אני עשוי מכל האלמנטים האלה. יש בי גם צומח, יש בי גם דומם, יש בי גם אדם, ויש בי גם אפר. צומח, חי ומדבר. אני הכל, האדם כלול מהכל, ולכן הוא צריך למצוא בכל אלמנט את הכוח שמדבר אליו היום. זאת אומרת, בט"ו בשבט אני צריך להיות בשותפות עם יום הדין של העצים. אני צריך להבין מה קורה לעצים ביום הזה. זה גם בשבילי אינפורמציה חשובה. ותכף נתקדם. והם זוכים לנקודה זו, אז מי זוכה לראות את הדברים כמו שצריך? אלא מי שהוא ענב ושפל בעיני עצמו. תזכרו דבר אחד חשוב, כדי להגיע למדרגה הזאת של הבירור, כדי לראות טוב 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 מה יש בעולם מסביב, צריך מידה אחת חשובה, ענבה. מי שלא ענב לא יכול לראות כלום, פשוט הוא רואה רק את עצמו ולכן הוא לא יכול לראות כלום. רק אדם ענב יכול להבחין מה קורה בעולם הצומח, וכל השגות התורה באות לאדם בזכות הענבה שבו ולפי מידותיה של הענבה. אם יש לי ווליום של 5 בסולם הענבה, אני מקבל 5 תורה. אם אני 100 בענבה, אני מקבל את כל התורה. משה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ולכן משה קיבל תורה מסיני. כגודל הענבה, כך גודל השגה התורה. אין משחקים. על זה אמרו חגי במסכת עירובין דף נ"ד, על הפסוק במדבר דף א', וממדבר מתנה, ככה כתוב שמה. מה זה וממדבר מתנה? אם משים אדם עצמו כמדבר זה, אם האדם חושב את עצמו שהוא מדבר שהכל דסים בו, כולם עוברים עליו, תלמודו מתקיים בידו. כל מה שהוא לומד זה מתקיים, זה חי. ואם לאו, אם אין לו ענבה, אם הוא לא שם את עצמו כמדבר, אין תלמודו מתקיים בידו, יכול ללמוד כמה שהוא רוצה, לא נשאר כלום. הוא לא חווה, אין לו חוויה של הלימוד. הוא לומד, זה דבר שכלי, זה לא מתקיים, זה לא נקרא סיום. וסוד זה הוא מכוון ממש אל ג' שנות האורלה ונטע רבי. כשאנחנו שותלים עץ 3 שנים ראשונות, זה נקרא שנות אורלה. השנה הרביעית היא בחינת נטע רבי, שזה כמו קליפת נוגה, ותכף נראה. 3 הרשמים הראשונות יכולים לכון מהפירות? לא, למה? 3 ג' קליפות הקנות, אין לנו מה לעשות שם, זה אורלה. בשנה הרביעית אני יכול לאכול מהפירות? לא. אני חייב קודם כל להתחיל לעשות עבודה ולהעלות אותם לאן? לירושלים. בוא נראה מה קורה. 3 שנים הראשונות הן כנגד ג' הקליפות הקמאות לגמרי. רוח שערה, ענן גדול ואש מתלקחת. זה הרמז, כן? תשימו לב, יש שם רוח, יש שם מים, גשם ואש. זה רמז. סליחה? לאט לאט. ולכן אסור בשנים האלו לאכול מפירות האילן. כנגד זה אנחנו עושים לתינוק חלקה ב3 שנים, אותו דבר. למי שהתחיל בעניין הזה זה אריזה, לא עושה את זה שם, כדי שיקבל כוח פנימי. והשנה הרביעית היא כנגד קליפת נוגה, ששם עיקר הבירור, כמו שראינו מקודם, נכון? בהפיכת חצי הרע לטוב. אז אני עדיין לא יכול לשחול את הפירות ככה בשנה הרביעית, וצריך לדעת כי כלל המידות הרעות, כל המידות, הכלל שלהם, השורש שלהם, הבסיס שלהם, איפה הוא נמצא? שורשם בגאווה. אדם שיש לו גאווה, כל המידות הרעות נמצאות אצלו. שדימו החז"ל, למה זה דומה? לחטא עבודה זרה. כמו שכתוב במסכת שושה דף ד', כל מי שיש בו גסות רוח כאילו עובד עבודה זרה. פשוט אדם שהוא גס רוח יש בו עבודה זרה. ובמסכת פסחים דף סמך בב כתוב באופן אחר, בסגנון אחר, אבל על אותו עיקרון, כל המתגאה חוכמתו מסתלקת ממנה. יכול ללמוד תורה, יכול להיות מה שהוא רוצה, אין משחקים, לא משחקים עם האור. תשחק עם מי שאתה רוצה, אתה אפילו יכול לסקר לעצמך, אבל לאור אתה אף פעם לא תוכל לסקר. לא משחקים עם האור, זה או אתה בנוי ואתה מקבל, או אתה לא בנוי ואתה לא מקבל, נקודה, אתה לא בנישראל. וזה הפגם הוא הפך אור התורה. הפגם הזה של הגאווה זה הפך של אור התורה. למה? כי הקליפות מסתירות על אור התורה. זה קליפות, קליפות, כן? זה בא להסתיר, זה קליפה. זה מסתיר על מה? על האור. ולכן צריך לבטלן ולתקן את הקליפה הרביעית. כל הקליפה שאני לא יכול לתקן, אין לי מה לתקן, אני מוריד את הקליפה וגורק. אבל הקליפה הרביעית היא חצי הטוב, חצי הרע, קליפת נוגה, אני צריך לתקן אותה. היא כנגד הבחינה נקראת ברמז בת עין. ואז זוכים להשגות גדולות בתורה. אם אתה מצליח לזרות את הקליפות הטמאות ולטפל בקליפה הרביעית ולהפוך אותה מרע לטוב, אז אתה מתחיל להשיג השגות גדולות בתורה. לכן, בשנה הרביעית המקבילה לזה צריך להעלות את הפירות לירושלים. למה? מה יש לעשות בירושלים? כי נקראת על שם היראה, ירא שלם, יראה שלמה. זה נקרא ירושלים, יראה ושלמות. זאת אומרת, יש לי פירות, אני בשנה הרביעית, אני עדיין לא יכול לאכול אותם, אני חייב להגיע במודעות שלי למדרגה של יראה. איפה המקום שמתאים לזה? ירושלים. אז אני לוקח את הפירות שלי והולך לירושלים, למקום של יראה ושלמות. אני צריך לקבל מידה של יראה. כך אומר המדרש רבה בפרשת בראשית, כי ירושלים היא המלכות בקדושה, ושם ניתן להשיג הענבה והשפלות האמיתית. אתה לוקח את הפירות ואתה הופך להיות עם הפירות האלה. דרך אגב, אם לא היית עולה לירושלים ואם היית אוכל את הפירות, מה היית מקבל? גאווה. אני נתתי את הגן הזה, מה אתה בא ללמד אותי? זה שלי, אני אוכל מזה, לא צריך לחכות, לא שנה שלישית ולא רביעית ולא בטיח, אני אוכל את זה מיד בשנה הראשונה, אני עשיתי את זה. פה יש לך תהליך של המתנה, לא פשוט. וגם שאומרים לך, טוב עכשיו אתה יכול, רגע, אני צריך ללמוד שזה לא שלי, אני צריך ללמוד מראה. אני הולך עם זה ועולה, כן, עולים לירושלים, אני עולה למדרגה של יראה, ושם אני מתחיל להבין, כי אני מתחיל לעשות את הבירור. והוא סוד מאמר חז"ל במסכת אבות: מעולם לא אמר אדם לחברו צר לי המקום שעלים בירושלים. כתוב ככה, שאף פעם לא אמרו שלא היה מקום בירושלים. למה? לדעתכם למה? מה? בגלל שזה מחוץ לטבע? כי פשוט מאוד, כי פשוט מאוד האדם הוא מתבטל, ולכן הוא אף פעם לא מרגיש שאין לו מקום. רק לאדם שיש בו גאווה אין לו שום מקום בשום מקום, שום דבר לא מתאים לו. אבל אחד שאין לו גאווה, הוא לא תופס מקום, ולכן יש לו מקום אפילו קצר. הוא כל הזמן אומר, כן, זה בסדר, לא צריך יותר מזה. אתם מבינים? זה צניעות. זה הביטול, כן? כי כשאדם הוא ענב, אז יש לו מקום לכולם סביבו, הוא נותן מקום לאחרים, כי הוא ענב, הוא לא לוקח מקום של אחר, ולכן אין הוא מרגיש בחיסרון המקום, כמו הגעתן, שבשבילו אין מקום לאחרים, כי הוא כאן. אם הוא בא, אני לא בא. כן, אנחנו מכירים את זה. ולכן, ירושלים היא המקום לבירור הפירות מקליפת נוגה בשנה הרביעית, שהיא כנגד המלכות. ואנחנו בשנה הרביעית, בשלב האחרון של השנה, בתקופה הרביעית, המתייחסת לאפר, ולכן הכל הולך ביחד. תשימו לב, יש לכם כבר טבלה של מה זה הרביעי הזה. ובשנה החמישית תאכלו את פריו. ככה כתוב בפסוק, ויקרא. כי כבר